שלום, אנחנו בדף ת עמוד ב בבא מציעא. אנחנו עושים היום את ת עמוד ב עד י א עמוד א למעלה. אנחנו מתחילים בנושא של האם מגביה מציעא לחברו, קנה חברו או לא. הנושא הזה מוכר לנו כבר מדף ח עמוד א. שם ראינו מחלוקת, רמי בר חמא אומר קנה, ורבא אומר שלא קנה, אלא אם כן הוא מיגו דזכי לנפשי זכי לחברי. כלומר, אלא אם כן הוא קונה לעצמו בפועל, אז הוא גם יכול לקנות בשביל מישהו אחר, כמו בשניים שמרימים, שכל אחד מרים גם לעצמו וגם לשני. אז עכשיו הגמרא בעצם נכנסת הדיון הזה יותר לעומק. עכשיו יש פה הערה מקדימה שצריך להגיד, שלא נתבלבל. הגמרא אצלנו בדף ת עמוד ב' משתמשת בביטוי מיגו דזכי לנפשי זכי לחברי, דווקא בשביל לתאר את הדעה שהמקביע מציע לחברו קנה חברו. בדף ח' השתמשנו בזה בשביל שיטת רבה, שהוא אמר שמקביע מציע לחברו לא קנה חברו. איך זה יכול להיות? צריך להבדיל בין מיגו דזכי לנפשי בכוח למיגו דזכי לנפשי בפועל. כלומר, רמי בר חמא אמר, מספיק שעקרונית אתה יכול לזכות לעצמך בכוח, אז אתה גם יכול לזכות במישהו אחר גם בלי שאתה זוכה בפועל לעצמך כלום. ורב אמר, לא, רק אם אתה גם בפועל זוכה לעצמך, אז אתה גם יכול לזכות למישהו אחר. אז מעכשיו אנחנו נתייחס לשתי השיטות בקיצור, כאפשר או אי אפשר. כלומר, אם אפשר להגביע בשביל מישהו אחר, לקנות בשביל מישהו אחר, או שאי אפשר. אז אנחנו נכנסים. אנחנו מדלגים על המשנה, כי עוד רגע הגמרא תביא אותה. אנחנו נתייחס לשתי משניות, משנה בפאה ולמשנה שלנו. נתחיל עם המשנה בפאה. במשנה בפאה כתוב שמישהו מלקט פאה, לא בשביל עצמו, אלא בשביל איזשהו עני פלוני מסוים, אז רב אליעזר אומר שאותו פלוני זכה בפאה, חכמים אומרים שלא, אלא הוא צריך לתת את זה לעני הראשון שהוא פוגש, הוא לא יכול לשמור את זה לאותו פלוני. זה מה שכתוב במשנה, ויש מחלוקת איך לפרש את המשנה. נתחיל ברב נחמן. רב נחמן מפרש שזה בדיוק הנושא שלנו. רבי אליעזר שאומר שאפשר לזכות בפאה בשביל מישהו אחר, זה אומר שמקביע מציע לחברו קנה חברו, וחכמים אומרים שאי אפשר כי מקביע מציע לחברו לא קנה חברו. אולי אומר לא נכון, שניים סוברים שמקביע מציע לחברו קנה חברו. אז במה המחלוקת? כאן מדובר בעשיר שרוצה לזכות בשביל עני. אני שרוצה לזכות בשביל אני, ברור שיכול, אבל עשיר שרוצה לזכות בשביל אני, כיוון שהוא בפועל כרגע לא יכול לזכות, בפוטנציאל לא יכול כרגע לזכות בשביל עצמו, אבל הוא יכול להפקיר את נכסיו, להיות אני ואז לזכות בשביל עצמו. אז האם אומרים שני מיגו, מה זה שני המיגו? מתוך שהוא יכול להפקיר את נכסיו, ומתוך שאז הוא יכול גם לזכות לעצמו, אז הוא יכול לזכות למישהו אחר, או שמיגו אחד אומרים, מתוך שהוא יכול לזכות לעצמו, יכול לזכות לאחר, אבל לא אומרים שני מיגו. זה המחלוקת. אז זה המשנה בפה. עכשיו המשנה אצלנו. במשנה אצלנו כתוב, אני נניח רוכב על איזה סוס גבוה, ולידי חבר שלי. ובאיזשהו שלב אני רואה מציעה על הדרך, ואני מבקש מהחבר להרים בשבילי. החבר מרים, עוד לא נותן לי, ואז הוא אומר שהוא זכה בה. עכשיו אנחנו מניחים בהתחלה שכשהחבר הרים, הוא התכוון באמת להרים בשבילי. כלומר, הוא הקביע מציעה לחברו בשבילי. ועד הגמרא אומרת שאם הוא אומר שהוא זכה בה, אז באמת הנייה שלו. כלומר, כנראה שכבר בהתחלה כשהוא הקביע בשבילי, בעצם מעולם לא זכיתי, ולכן הוא יכול להגיד שמעכשיו זה שלו. כלומר, הוכחנו שמקביע מציעה לחברו, לא קנה חברו. ותרץ את הגמרא על הלכון. כבר כשהוא הקביע בהתחלה, הוא בעצם מתכוון להקביע לעצמו, ולא התכוון להקביע בשבילי. בהמשך הגמרא, רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, נגיד תירוץ דומה, שאפילו כשאני ביקשתי ממנו, בעצם התכוונתי רק שייתן לי, לא התכוונתי שיזכה בשבילי. אז זה היה המשנה. אז ראינו גם את המשנה שלנו וגם את המשנה בפאה, האם מקביע מציע לחברו קנה חברו או לא. בהמשך הגמרא, הגמרא מביאה עוד דעות, רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן אומר שקנה חברו, רב נחמן, שכבר דיברנו עליו, ורב חיסדא אומרים שלא קנה חברו, והם אומרים שזה כמו תופס לבעל חוב. במקום שחייב לאחרים, אם יש איזה לווה שחייב לכמה אנשים כסף, ויש לו, וכולם באים לבקש, ואני, שהוא לא חייב לי כסף, מהר בא ולוקח בשביל חבר שלי. ואני בזה גורם לאנשים אחרים הפסד, וזה אי אפשר. לסיום החלק הזה של הסוגיה, רב המקשה, על מאן דאמר, שמקביע מציע לחברו, לא קנה חברו, מזה שיש ברייתא שאומרת שפועל מסוים כשהוא מוצא משהו, אז המציעה שלו הולכת למעביד שלו. אז הנה אתה רואה שהוא מקביע, וזה כן הולך למישהו אחר, ותראה את הגמרא, פועל זה שונה, פועל ידו כיד בעל הבית, זה לא כמו אדם מהרחוב. למרות שבאמת פועל יכול לחזור בו בחצי היום, והוא לא נחשב ממש עבד של בעל הבית, כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, אבל כל עוד הוא עדיין פועל, אז הוא נחשב ידו כיד בעל הבית, ולכן הוא זוכה. לסיכום, ראינו שתי שיטות, האם מגביה מצווה לחברו קנה חברו, או לא. אנחנו עוברים למשנה הבאה בדף י' עמוד א'. אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיית קניין חצר, אבל נגיע לזה בהדרגתיות. נתחיל עם קניין ד' אמות, שזה רק דרבנן. אחרי זה נדבר על קטנה, האם יש לה קניין ד' אמות, והאם יש לה חצר, ובדף הבא רק נדבר ממש בפועל על חצר. אז בואו נתחיל. ריש לקיש אומר בשם אבא כהן ברדלה, שרבנן תקנו קניין שנקרא ד' אמות. כל מה שנמצא מסביב לי בד' אמות, אני קונה אותו בשביל שאנשים לא יריבו מי קנה קודם. הגמרא תקשה על זה, כמו שבסוגיה הקודמת ראינו שקשינו ממשנה בפאה ומהמשנה שלנו, אותו דבר כאן, מקשים ממשנה בפאה ומהמשנה שלנו, כשהרעיון בשניהם אותו דבר. גם בפאה גם אצלנו כתוב שמי שקופץ על משהו, נשכב עליו, נופל עליו, בשביל לקנות אותו, לא קונה. שם זה, הוא מנסה לקנות פאה, אצלנו מדובר על מישהו שמנסה לקנות מציאה, הם לא קונים. אז הנה, אם אתה אומר שיש קניין ד' אמות, אז גם הם לא קונים מטעם קניין ד' אמות. הרי כשהם שוכבים, אז זה ודאי בתוך הדלת אמות שלהם. התירוצים על שני הקושיות הם זהים. תירוץ אחד שגמר ויהיה בשני הקושיות, זה שבאמת יש קניין דלת אמות, אבל ההוא שנפל, הוא לא התכוון לקנות בדלת אמות, הוא התכוון לקנות בנפילה, ונפילה לא קונה. אם הוא היה חכם והוא מתכוון לקנות בקניין דלת אמות, הוא כן היה קונה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, של רב פאפה ושל רב ששת, שקניין דלת אמות הוא לא בכל מקום. למשל, בחצר של מישהו אחר, אין לי ד' אמות, כי זה לא שלי, זה שלו, ולכן בפאה אני לא יכול לקנות, כי זה השדה של בעל השדה, אז אין לי ד' אמות. זה דבר אחד, ולגבי מציאה אומרים שגם ברשות הרבים אין לי ד' אמות, כי שם כולם צפופים, ואז כל הד' אמות של כולם יכנסו אחד בשני, רק ברשות הרבים בסמטה, שאין הרבה אנשים, רק אז יש לי ד' אמות, ולכן במשנה שלנו, שהוא נפל למציאה, הוא לא קנה בד' אמות. אז זה היה סוגיית ד' אמות. עכשיו הגמרא עוברת לסוגיה נוספת. האם קטנה יש לה חצר וממילא גם קניין ד' אמות או לא? רבי יוחנן בשם רבי ינאי אומר שיש לה חצר, ריש לקיש בשם אבא כהן ברדלה אומר שאין לה חצר. עוד פעם שנזכור, רבי יוחנן אומר יש וריש לקיש אומר אין. הגמרא מסבירה שזה תלוי איך אנחנו מבינים את קניין חצר. אם קניין חצר זה כמו היד שלך, אז כמו שלקטנה יש יד לקנות, אז יש לה גם חצר לקנות. אם קניין חצר זה מדין שליחות, אז כמו שקטנה לא ממנה שליח, אז גם אין לה חצר. עכשיו הגמרא תביא שתי קושיות על האפשרות שחצר זה מדין שליחות. קושייה ראשונה, הרי יש לנו דין שחצר קונה לגנב. כלומר, אם הגנב שם את הדבר שהוא גנב בתוך החצר שלו, הוא מתחייב גם כן כפל. החצר שלו קונה לו. עכשיו, אם זה מדין שליחות, הרי אין שליח לדבר עבירה, אז איך החצר קונה לו? תראית את הגמרא, שני תרוצים מאוד דומים. שניהם אומרים, מתי אין שליח לדבר עבירה? רבינו אומר, דווקא כשאני יכול לחייב את השליח עצמו. ואז אני אומר, השליח היה ולא המשלח. וכאן אי אפשר לחייב את השליח, שזה החצר. רב סם אומר, משהו דומה, אין שליח לדבר עבירה כשלשליח יש בחירה חופשית. ואני אומר, אתה היית צריך להקשיב להשם ולא למשלח. אבל כשאין לשליח בחירה חופשית, אז יש שליח לדבר עבירה, ולחצר אין בחירה חופשית. מה נפקמינה, בדרך אגב, בין שני הסיבות האלה, האם זה תלוי שהשליח יהיה בר חיובה או שיהיה לו בחירה חופשית? אם יש אדם שמשלח מישהו שלא עצמו יש בחירה חופשית, אבל אין לו איסור לדבר שהוא משלח אותו. למשל, אני כהן, ושלחתי ישראל לקדש לי אישה גרושה. אז לישראל עצמו אין איסור, אבל לי יש. אבל לישראל יש בחירה חופשית. אז אם זה תלוי בבחירה חופשית, אז המשלח לא חייב. אם זה תלוי בזה שאפשר לחייב את השליח עצמו, כאן אי אפשר, ואז המשלח חייב. אז זה היה הקושייה הראשונה על הדין שחצר היא מדין שליחות. עכשיו קושייה שנייה על זה שחצר מדין שליחות. למדנו שאפשר לתת גט לחצר של אישה מדין ונתן. ועכשיו נשאל, הרי אם זה מדין שליחות, אז יש לנו כבר דין שאישה שולחת שליח לקבל גיטה, ולא צריך לזה לימוד אחר. אז עכשיו הגמרא תביא שלושה תירוצים לשאלה הזאת. אפשרות ראשונה, באמת לכו לאלמה גט, כשאישה מקבלת גט, בחצר זה משום יד, וכל המחלוקת אתה רק לגבי מציאה. אפשרות שנייה, בקטנה, לכו לאלמה גם גט וגם מציאה, זה מדין יד. וכל המחלוקת היא לגבי קטן. האם גם בקטן זה מדין יד, או שבקטן זה כבר מדין שליחות? ואפשרות שלישית שבעצם אין מחלוקת. אחד דיבר על גט, ואחד דיבר על מציאה. או אחד דיבר על קטנה, ואחד דיבר ריש לקיש על קטן, ששם זה מדין שליחות. עד כאן.